אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 24 בספטמבר והיום בעולם. בית המשפט העליון של בריטניה פוסק, ממשלתו של בוריס ג'ונסון הפרה את החוקה, כשהחליטה להוציא את הפרלמנט לפגרה בעיצומם של הדיונים על הברקסיט.
The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful, because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification.
החלטת הממשלה מונעת מהפרלמנט למלא את תפקידו. בית המשפט בספרד קובע עצמותיו של הרודן פרנקו יוצאו מחלקת גדולי האומה, פעילים סוציאליסטים מברכים.
Esta es la cuestión y no es más que el inicio de un proceso que ha de continuar para dignificar a las víctimas del franquismo. No es conocido ningún caso de ningún genocida en el mundo que haya sido tratado con tanta benevolencia.
Pues incluso זהו צעד ראשון בדרך לתיקון היסטורי לקורבנות הדיקטטורה, אומר אחד הפעילים. אין מדינה שנהגה ברוצחי המונים כפי שנהגה ספרד. עכשיו זה ישתנה. בניו יורק יפתחו דיוני העצרת הכללית, נאומו של הנשיא טראמפ אחר הצהריים. בתוך כך הגיע לסיומה ועידת האקלים עם תמונה אחת ששווה אלף מילים. הילדה ופעילת הסביבה גרטה טונברג נועצת מבט של מיאוס בנשיא טראמפ.
I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
אני צריכה להיות בבית הספר בשוודיה ולא כאן, אלא שעולם המבוגרים מוכר לנו אשליות ושקרים שנשלם עליהם מחיר יקר. מזכ"ל האום גוטיארז לא יכול שלא להזדהות.
It is not too late. We can do it. Limiting warming to 1.5 degrees is still possible. But it will require fundamental transformations in all aspects of society. How we grow food, use land, full our transport and power our economies.
יש עוד תקווה, אומר מזכ"ל האום, העולם מתחיל לנוע בכיוון הנכון. שגריר שוויץ בישראל מגלה לשעה הבינלאומית כי עצירת המימון של ארצו לאונרה לא גדולה כפי שחשבנו.
There has been some imprecisions in what has been reported about that.
יש אי-דיוקים במה שדווח. מה שעשינו הוא שכרגע אנחנו מקפיאים מימון נוסף, אבל את עיקר הסיוע אנחנו ממשיכים להעביר, בערך 22 מיליון אירו, הקפאנו סכום של כ-600 אלף דולר. אנחנו מחכים לממצאי חקירת האום בנושא. הסכום הזה רק הוקפא, אין שינוי בעמדת שוויץ. אנחנו מאמינים שאונרה תמשיך למלא תפקיד חשוב ביציבות באזור. אנחנו כן בוחנים האם יש דרך לחולל רפורמה באונרה שתהפוך את הארגון יעיל יותר. וגם שיר השבוע שבו רוזנים ומעודנים ניצחו את רוקי, הסרט דאונטאון אבי שובר קופות בארצות הברית ומצליח לעקוף מתחרה קשה במיוחד. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה רונית גורריה, בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. אנחנו פותחים עם החלטת 11 שופטי בית המשפט העליון בבריטניה שפוסקים היום פה אחד כי הצעתו של בוריס ג'ונסון למלכה להשעות את הפרלמנט לחמישה שבועות איננה חוקית. נשיאת בית המשפט העליון, ליידי הייל, הכריזה על פסיקת השופטים הבוקר ב-10:30 שעון בריטניה, ולפסיקה הזאת צפויות להיות השלכות חוקתיות, משפטיות ופוליטיות מרחיקות לכת. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן, כעת בישראל. החלטה דרמטית.
החלטה דרמטית שקשה להפריז חשיבותה ודרמטיותה, ברשותך בואו נפתח בדבריה של ליידי הייל, נשיאת בית המשפט העליון, שמכריזה כעת על פסיקתו.
This court has already concluded that the Prime Minister's advice to Her Majesty was unlawful, void, and of no effect. This means that the order in council to which it led was also unlawful, void, and of no effect, and should be quashed. This means that when the Royal Commissioners walked into the House of Lords, it was as if they had walked in with a blank sheet of paper. The prorogation was also void and of no effect. Parliament has not been prorogued. This is the unanimous judgment of all 11
בית המשפט קבע שעצתו של ראש הממשלה למלכה אינה חוקית, בטלה ומבוטלת וחסרת תוקף, מכך נובע שהצו שהוצע בעקבות עצה זו אינו חוקי אף הוא, חסר תוקף, בטל ומבוטל. לכן כשנציב המלכה נכנס לבית הלורדים, כמוהו כמי שנכנס ודף חלק בידו, מכאן שההשעיה אף היא מבוטלת וחסרת תוקף, הפרלמנט לא הושעה, וזהו פסק דין שנתנו פה אחד כל 11 השופטים. כן, ליידי הייל קבעה גם כי הפגיעה ביסודות הדמוקרטיה במקרה הזה הייתה קיצונית, ולמעשה בית המשפט קבע שגם אם אתה ראש ממשלה מכהן, אינך עומד מעל החוק, עליך לכבדו, ומדובר למעשה רן במקרה הדרמטי ביותר שבו מחליט בית משפט בבריטניה להפוך החלטה של ממשלה לאחר שפסק כי היא איננה חוקית. מדאונינג 10 נמסר כי הם לומדים כעת את פסק הדין, אבל לפני הממשלה ניצבות כעת שלוש אפשרויות בעקבות הפסיקה ההיסטורית הזאת. אחת היא לא לעשות כלום, השנייה היא להקדים את נאום המלכה ולזמן מחדש את הפרלמנט, והשלישית היא להשעות שוב את הפרלמנט, אך הפעם באופן חוקי. ג'ונסון הודיע אתמול שהוא לא יפסול השעיה נוספת של הפרלמנט, אך הוא טרם הגיב על הפסיקה הטרייה, כיוון שהוא שוהה כעת בניו יורק, שם שעת בוקר מוקדמת.
תירוץ טוב דווקא להיות בניו יורק כשאירוע כזה מתחולל במדינה שלך בשעות הבוקר.
האמת שכן, כן, כן, אני חושב שהוא בהחלט עשה אולי מבחינתו צעד נבון. דובר בית הנבחרים ג'ון ברקו הכריז בעקבות הפסיקה כי על הפרלמנט לשוב להיכנס באופן דחוף, וכעת לאופוזיציה עומדת האפשרות להגיש הצבעת אי אמון, אבל ג'רמי קורבין לא משוכנע שיהיה רוב להצעה כזו, ושאם תתקבל תוביל למעשה לממשלה חליפית כנראה בראשותו, ללא ממשלה אלטרנטיבית. הצבעת אי אמון תוביל למעשה לבחירות שיתקיימו ככל הנראה רק לאחר 31 באוקטובר, תאריך היעד לברקסיט. למעשה כל מפלגות האופוזיציה תמכו, בירחו על פסיקת בית המשפט העליון. ג'ואנה צ'רי, חברת הפרלמנט מטעם המפלגה הלאומית הסקוטית, שגם הייתה בין העותרים בבית המשפט בסקוטלנד כזכור, הכריזה שעל ממשלת המיעוט השמרנית ללכת הביתה, ועל ג'ונסון לעשות את הדבר ההגון לשם שינוי ולהתפטר באופן מיידי. שמית שקרובטי, המתפקדת כיועצת המשפטי של ממשלת הצללים של האופוזיציה, אמרה כי בוריס ג'ונסון נהג כדיקטטור קטן וכי הוא צריך להתבייש, ושאיזה דוגמה בעצם הוא ישמש עבור המדינה אם לא יעשה כעת חשבון נפש בעקבות הפסיקה. וראשת מפלגת הירוקים קרולין לוקאס קראה לכינונה של חוקה כתובה כדי שלא להזדקק בעתיד לסעד משפטי, מאחר שלבריטניה אין חוקה כזו.
בוא נדבר על הפרלמנט עצמו. היה והפרלמנט באמת התכנס, אז אמרת שאפשרות אחת היא באמת הצבעת אי אמון, או אולי אפילו התפטרות של ראש הממשלה. בסך הכל לבוריס ג'ונסון אין הרבה קלפים לשחק איתם, כיוון שהפרלמנט כבר הכריע שהוא איננו יכול לפרוש עם בריטניה מן האיחוד האירופי ללא הסכם. מצד שני, אין הסכם כזה שמקובל עליו או על חברי הפרלמנט, ושוב אנחנו נקלעים לאותו מבוי סתום שלא נראה כאילו שלמישהו יש פתרון אליו.
זה נכון, אלא אם כן פתאום הוא ישלוף איזושהי עסקה שאליה הוא יצליח להגיע, ואז הפרלמנט באיזשהו אופן יאשר אותה. תראה, אני לא מומחה חוקתי ומשפטי או מומחה לפרלמנט, יכול להיות שזה עשוי לקרות, זו אפשרות לפחות תיאורטית, שהפרלמנט אכן יאשר איזושהי עסקה. כל הסימנים מראים שזה לא הולך לקרות, אבל אין לדעת, וכן, צריך לחכות ולראות מה תגובתו של בוריס ג'ונסון לפסיקה הזאת. אני לא יודע אם הוא עומד להתפטר או לא, כלומר, אני יכול רק לשער שעם אופיו עד כה זה לא נראה שהוא הולך לוותר כל כך מהר, אבל שוב, אין לדעת כרגע.
ובהנחה שאין שום שפן בכובע, תרחיש ללא תעלולים פוליטיים, הוא בעצם, אנחנו ממשיכים עם הטייס האוטומטי שלנו לעבר סוף אוקטובר, וקריסתה של בריטניה מתוך האיחוד האירופי, נפילה החוצה, ואז לא ברור מה קורה, מה קורה למשל עם סחורות, מה קורה עם תושבי החוץ שחיים בבריטניה, מה קורה עם הבריטים שחיים באיחוד האירופי, המון שאלות שלא סגורות.
כן, בהחלט, אבל תראה, ככל שמתקדם הזמן, וראינו עכשיו את פסיקת בית המשפט, לא נראה שחברי הפרלמנט הולכים לעצור כאן, ונראה שיש נחישות מצד האופוזיציה למנוע בכל מחיר יציאה כזאת ללא הסכם, וכעת שכוחו של ג'ונסון נחלש בעקבות הפסיקה הזאת, קרוב לוודאי שכרגע האופוזיציה תגדל כוחה, אבל בהחלט לא ברור אילו אמצעים אופרטיביים.
בוא נזכור שעדיין תלויה ועומדת החלטה של הפרלמנט לפנות לאיחוד האירופי ולבקש הערכה. למעשה החלטה שבוריס ג'ונסון לא מקיים, או שלא מקיים באופן מלא?
בדיוק, הוא סרב, הוא הודיע שהוא סרב, שהוא יסרב בכל מחיר לבקש דחייה כזאת, אבל הוא גם הודיע שהוא משאה את הפרלמנט, ועכשיו בית המשפט אמר שההחלטה הזאת אינה חוקית, כך שלא ברור על סמך מה הוא יוכל לעשות כרצונו, כשהוא יחויב לבקש דחייה כזאת, לא ברור כרגע אם הוא אכן יעמוד על שלו וימשיך לסרב מתוקף מה שלמדנו היום בבית המשפט, או שהוא, כן, או שהוא אכן בהחלט עדיין עשוי לסרב לבקש דחייה, ובאמת לא ברור מה יקרה אז.
שמע, לא ברור איפה מסובך יותר, בישראל או בבריטניה, אבל מה שבטוח מעניין. עידו סואן, כתבנו בלונדון, כעת מבקר בישראל, תודה.
תודה, תודה, ערן.
בניו יורק נפתח היום המושב השני בדרג ראשי מדינות של העצרת הכללית של האום, שמתכנס בצל המשבר עם איראן. אתמול כינס מזכ"ל האום גם פסגה דרמטית על בעיות האקלים והתחממות כדור הארץ. מניו יורק מדווח שליחנו גדעון קוץ.
קרוב לשעתיים, זמן כפול מהמתוכנן, ערכה בלילה שעבר פגישתם של נשיא צרפת אמנואל מקרון ונשיא איראן חסן רוחני במלונו של האחרון מול מטה האום. לפי מקורות צרפתים, היה לשניים דיון ישיר בנושא התקפה בסעודיה ב-14 בספטמבר, ומקרון אמר כי צרפת, כמו בריטניה וגרמניה, שאיתן פרסמה הודעה משותפת בנידון, רואה את איראן כאחראית להתקפה משום שאין הסבר אחר המתקבל על הדעת, וכי מדובר באיום לא רק על סעודיה והמפרץ, אלא על השלום העולמי. לדבריו, אמנם הדרך להפגת ההסלמה צרה, אבל הזמן הגיע יותר מתמיד עבור איראן לבחור בה. רוחני חזר מצידו על נכונותו לעבוד יחד עם שלוש המדינות האירופיות, והצהיר כי ארצו מעוניינת בשלום וביציבות. מקרון אמר כי יש להתקדם בדחיפות על בסיס העקרונות שהוצבו בפסגת ה-G7, ולפתוח בשיחות על הביטחון האזורי, כולל מיצרי הורמוז ותימן. מקרון יפגוש היום שוב את נשיא ארצות הברית טראמפ לאחר פגישה קצרה ביניהם אתמול. לגבי סיכויי מפגש בין טראמפ לרוחני, אמר תחילה מקרון כי הוא רשם לפניו את דברי שר החוץ האיראני זריף, שאמר כי הנשיא רוחני והוא מוכנים להיפגש עם נשיא ארצות הברית, בתנאי שיודיע קודם על הסרת הסנקציות נגדם. אבל זריף ענה אתמול, כשיצא לקדם את פני רוחני בשדה התעופה, לשאלה האם צפויה פגישה בין נשיאו לטראמפ, וענה לא בצחוק רועם. ואילו טראמפ המשיך לומר, נראה מה יקרה, לא צריך תיווך, הם יודעים מה הכתובת.
I don't think we need a mediator. He's a friend of mine, but we're not looking for any mediators. They know who to call.
מקרון הודע כי התקפה בסעודיה שינתה את המצב, לאחר שהמסגרת והתנאים למסע ומתן עם איראן כבר נקבעו. טראמפ ומקרון ינמו היום במליאת עצרת האום, ומחר יגיע תורו של רוחני. נשיא צרפת היה משתתף מרכזי בפסגת האקלים אתמול. הוא קרא להמשיך בהתגייסות ליישום הסכם פריז למניעת ההתחוממות הגלובלית, וכינס מושב חירום בנושא ייעור האמזונס, אבל בלי ברזיל המתנגדת שיכתיבו לפתרונות, ונשיאה מסוכסך עם מקרון, שאגב צפוי להגיע היום לעצרת לאחר נאומו הפותח של בולסונארו. במניעת פסגת האקלים הייתה צרפת בין חמש המדינות המזהמות שהותקפו על ידי הפעילה הצעירה גרטה טונברג, שאימה להגיש נגדם תביעה עם עוד 150 ילדים לבית הדין הבינלאומי.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people.
איך אתם ישנים בלילה? איך אתם ממשיכים לעשות עסקים? אנשים מתים, אני אמורה בכלל להיות עכשיו בבית הספר. היא קראה בקול נרגש. כאן גדעון קוץ, ניו יורק.
ושלום לשליחנו לניו יורק, נתן גוטמן.
שלום ערן.
עד כמה הרשים את הנשיא טראמפ הנאום הזה של גרטה טונברג והמבט המצמית שהיא נעצה בו שם בעצרת הכללית?
קשה לדעת, בוא נאמר שקודם כל הוא היה שם רק לדקות ספורות, הרי הוא התכוון תחילה להחריב בכלל את הדיון הזה, השתתף במקום זה באיזשהו כינוס בעניין חופש דת בעולם, אחר כך החליט לקפוץ פנימה, ישב שם 10-15 דקות, האזין בפנים חתומות והלך, אחר כך צייץ בלילה ציוץ שאפשר היה להבין אותו או מצד אחד כהערכה לגרטה, או מצד שני כאיזושהי אמירה קצת צינית שבו הוא מדבר על כך שהיא ילדה שמחה ושהוא מאחל לחיים טובים, מקווה שהוא לא יתכוון רק בציניות בציוץ הזה.
אז בוא נדבר על מה שעומד לקרות היום שם בניו יורק, אתם כולכם ערוכים ומוכנים לשמוע את נאומו של הנשיא טראמפ שם בעצרת הכללית. אפשר להניח שאיראן תעמוד במוקד הנאום שלו או שלא רק?
אפשר להניח שמה שמעניין אותנו זה בעיקר איראן, וזה בהחלט יהיה פרק מנאומו. הנשיא טראמפ עוסק בזה בצורה מאוד נרחבת בשבועות האחרונים, בעיקר אחרי ההתקפה על מתקני הנפט בסעודיה, אבל זה לא אומר שזה הנושא היחידי שמטריד אותו, כמובן סחר בינלאומי עם סין, היחסים עם אירופה, כל הדברים האלה עומדים על הפרק. טראמפ קיים את מוסיחה של סדרה של מפגשים דו צדדיים עם הרבה מהמנהיגים שנמצאים כאן באזור, ויש הרבה מאוד נושאים מהצעה שלו לתיווך בסכסוך על קשמיר ועד למעורבות במזרח התיכון וכיוצא באלו, אבל אין ספק שהנושא האיראני הוא אחד המרכזיים, כאשר המסר של טראמפ הוא בעצם כפול. מצד אחד, כן, ידנו עדיין מושטת למסע ומתן, למרות שלא תהיה פגישה, את הפגישה שכולם מצפים לה כנראה. מצד שני, אנחנו תקיפים, אנחנו קשוחים, אנחנו הולכים להגביר את הלחץ עוד יותר על איראן. בוא נשמע דברים שאמר טראמפ אחרי פגישה עם ראש ממשלת סינגפור אתמול.
We have a lot of pressure on them right now, more pressure than they've ever had, and Iran knows that they're in a position that they're a lot of things are going to happen. Let me just put it this way, a lot of things are happening with respect to Iran, a lot more than you would know, a lot more than the media knows, but a lot of things are happening.
מה אפשר להבין מזה?
הרבה קורה, המון, הרבה.
הרבה דברים קורים, אתם לא יודעים הכל, נראה מה יקרה, אבל יש הרבה מאוד לחץ על איראן. האיראנים עצמם שנמצאים כאן, זריף נמצא כאן כבר כמה ימים, רוהני הגיע אתמול, הם מתייחסים יותר בביטול לטענות האמריקניות של סנקציות האחרונות, ויכול להיות שיש מידה מסוימת של צדק בעניין הזה, כי הסיבוב האחרון של הסנקציות, שהנשיא טראמפ הגדיר אותו כקשה מכולם, בעצם חוזר במידה רבה לעיצומים אחרים שכבר נכנסו לתוקף. בואו נשמע את הדברים שאומר הנשיא רוהני בעניין הזה.
همونایی که قبلا تحریم کردن دو مرتبه دارن تحریم میکنن. خب این به معنای استیصال کامل آمریکاست و معلومه این تحریم حتی
تشلی لنخش اوتو הרבה יותר קשה לתרגם.
כן, ולכן נעזר פה בתרגום לאנגלית שלפנינו, הוא אומר, האמריקנים מטילים סנקציות על מוסדות שכבר היו ברשימה השחורה שלהם, וזה מעוטט על כך שהאמריקנים נמצאים בייאוש מוחלט ממסע הלחץ המקסימלי שלהם, ושהמסע הזה, הקמפיין הזה, נכשל לחלוטין, כך אומר רוהני.
אבל מה שבאמת מטריד עכשיו את התקשורת האמריקנית, וטראמפ זו זירה אחרת, אוקראינה, והטענות על כך שהוא, הנשיא טראמפ, ביקש מנשיא אוקראינה זלנסקי בעצם להפליל את בנו של ג'ו ביידן, המועמד לנשיאות.
כן, או לפחות לחקור בצורה נמרצת טענות שלפיהן הנטר ביידן, בנו של ג'ו ביידן, היה מעורב בקשרים עסקיים באוקראינה עם חברה שהייתה קשורה בשחיתות. והוא לא רק ביקש, גם מהשיחה, לפי הדיווחים, אנחנו לא יודעים באמת מה היה בשיחה, לפי הדיווחים, הוא גם לחץ, הוא רמז שיש פה איזושהי עסקה, ארצות הברית תשחרר את עסקאות הנשק הקפואות עם, ואת הסיוע הצבאי לאוקראינה, בתמורה למאבק של אוקראינה בשחיתות, כאשר הוא מתכוון לשחיתות מאוד ספציפית בנושא הזה. הסיפור הזה שהחל בשבוע שעבר, צובר הרבה מאוד תאוצה בימים האחרונים, גם בגלל שמדובר בנושא מאוד נקודתי שקל להוכיח או להפריך אותו, והכל יהיה תלוי בשאלה אם טראמפ יאפשר לרשויות המודיעין לשחרר את תמליל השיחה, שם אמורה להיות התשובה לנושא, אז זה ספק אם זה יקרה, אבל גם בגלל שזה הצליח לגבש את הדמוקרטים לקריאה שלא שמענו כמוה בעבר. בכל עניין המעורבות הרוסית, שמענו אנשים בשוליים של המפלגה הדמוקרטית מדברים על הצורך לקדם את ההדחה, שמענו את האכזבה המסוימת שלהם אחרי הדוח של מולר, הרצון להתקדם בשאלה של האם טראמפ שיבש הליכי משפט, וכאן הדמוקרטים בעצם אומרים, ושומעים את זה יותר, אפילו בתוך המיינסטרים הדמוקרטי, אומרים, זה נושא להדחה. יכול להיות שלא נצליח להעביר אימפיצ'מנט בקונגרס, הסנאט הרי בסופו של דבר נשלט על ידי הרפובליקנים, אבל זה נושא שאנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר היום. נשיא אמריקני משתמש במעצמה זרה לצרכים פוליטיים בתוך ארצות הברית. זה עניין שקל להוכחה, זה לא כמו המעורבות הרוסית, שזה עניין יותר תיאורטי, ולכן צריך להתקדם עם זה. לא, זה לא יהיה מאוד מפתיע אם אנחנו נראה את ההליכים האלה זזים מהר בבית הנבחרים, ומהתגובות הרבות כל כך של טראמפ בטוויטר ובראיונות לנושא הזה, ניכר שגם הנשיא קצת מבין את הלחץ.
נתן גוטמן, שליחנו לעצרת האום בניו יורק, תודה רבה.
תודה רבה.
באלג'יריה החל היום משפטם של סעיד בוטופליקה, אחיו של הנשיא המודח ושל שני ראשי מערכת המודיעין לשעבר. השלושה מואשמים בכך שזממו נגד הצבא ונגד השלטונות. בוטופליקה ושני הגנרלים לשעבר כפרו בלגיטימיות של בית המשפט הצבאי וסרבו לענות להאשמות נגדם. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
כבר חודשים רבים שמפגינים יוצאים לרחובות באלג'יריה בימי שלישי ושישי. ההפגנות העצומות הללו כבר השיגו מטרה אחת מרכזית, הדחתו של הנשיא הרודן עבדלעזיז בוטפליקה. כעת ממשיכים באלג'יריה להפגין לטובת בחירות פתוחות, רחבות ושקופות. הם מסרבים לקבל את הבחירות שמתכנן הגנרל אחמד סלאח ל-12 בדצמבר. ההפגנות האלה הן תוצאה של שנות דיכוי ארוכות. המפגינים שיצאו לרחוב בחודש פברואר הפגינו בראש ובראשונה נגד הפובואר, הכוח. הם קראו להדיח לא רק את הנשיא בוטפליקה, אלא את כל הקבוצה החשאית השלטת. מדובר בקבוצת אנשים מצומצמת שהיוותה את הכוח האמיתי ששלט במדינה שנים רבות. האנשים האלה ניהלו את אלג'יריה מאחורי הקלעים. הנשיא בוטפליקה היה חולה כבר שנים לא מעטות עוד לפני שהודח. כל האלג'יראים ידעו שהוא משמש בעצם נשיא בובה עבור קבוצה של אנשים חסרי רחמים. עם הדחתו של הנשיא עבדלעזיז בוטפליקה, הופנו החיצים אל עבר אותם אנשים. חלקם נעצרו, והבוקר נפתח משפט היסטורי ממש נגד שלושה מהם. מדובר קודם כל באחיו הצעיר של הנשיא, סעיד בוטפליקה. מבחינתם של האלג'יראים, סעיד היה הנשיא האמיתי. הוא זה שקיבל החלטות ממש בכל תחום. לצידו עמדו בבית המשפט הצבאי שני גנרלים לשעבר, מוחמד מדיין ואתמן טרטג. מוחמד מדיין, המכונה תופיק, היה בעל השפעה עצומה באלג'יריה. אנשים פחדו ממנו ולא בכדי. כשדיברו על תופיק לא הזכירו אפילו את שמו. כשניהלנו שיחות אנשים פחדו. אנשים פחדו להזכיר את שמו. זה באמת היה לא יאמן. הייתה רק תמונה אחת שלו, ישנה מאוד, שבה כמעט ולא ראו את האדם. הוא היה לגמרי סודי ומאוד מאוד חזק. והסיבה הייתה שהיו לו כל התיקים על כולם בתחום הכלכלי, השחיתות ועוד. כך סיפרה חוקרת שהתמחתה בפוליטיקה האלג'יראית. במקביל, נאבקים הסטודנטים גם בממשל הנוכחי. הם קוראים לאותם אנשים ששיתפו פעולה עם משטר בוטפליקה להתפטר מיד. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, גרמניה, צרפת, איטליה ומלטה חתמו אתמול על הסכם לפיזור המהגרים ביבשת. ההסכם הזה צפוי להוביל גם את שאר מדינות האיחוד להצטרף אליו, ומדינות שיסרבו יענשו בכנסות. באיטליה מרוצים ומקווים שהאיחוד האירופי יעמוד בהבטחותיו ולא יפקיר את המהגרים בלב ים. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
חתמנו על הסכם היסטורי, אומר ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה. הוא מתכוון להסכם שנחתם אתמול במלטה לחלוקת מאגרים בין מדינות האיחוד האירופי. שרת הפנים החדשה, לוצ'אנה למבורג'זה, שהחליפה את מתאו סלוויני בממשלה החדשה, אופטימית אך זהירה יותר.
Oggi l'Italia non è più sola. Abbiamo stabilito determinate cose, tra cui
מהיום איטליה אינה בודדה. קבענו שמדינות אירופה יעשו רוטציה בקליטת מאגרים. על ההסכם חתמו גרמניה, צרפת, איטליה ומלטה, ובשמונה באוקטובר, בכינוס מדינות האיחוד האירופי, מקווים שלפחות 10 מדינות יצטרפו להסכם. ההסכם אמור לחלק את המאגרים שמגיעים מאפריקה בין מדינות אירופה ולקנוס את המדינות שיסרבו להצטרף אליו. פרשנים מדגישים כי נפילתו של סלוויני, שסגר את נמלי איטליה, שיפרה את האווירה באירופה. סלוויני, שכיום באופוזיציה, משוכנע שההסכם נחתם בזכות יד הברזל שלו נגד המאגרים. בין כך ובין כך, ההסכם שנחתם אתמול במלטה הוא צעד ראשון לשיתוף פעולה חשוב בנושא קליטת מאגרים. איטליה אומנם תקלוט מאגרים, אך הם יפוזרו לרחבי אירופה בתוך חודש. זו לא הפעם הראשונה שמדינות אירופה קובעות לחלק את המאגרים ביניהן, ואחר כך לא עומדות בהסכם. הרושם הוא שהפעם גרמניה וצרפת נחושות לעבור מדיבורים למעשים. כאן יוסי בר, רומא.
בצרפת נחתו היום נשותיהם וילדיהם של שני ג'יהדיסטים שנלחמו בשורותיו של ארגון דאש בסוריה ובעיראק. אחד מהם נרצח במתקפה של כוחות הברית, השני נידון למוות. שתי אנשים צפויות להישפט בצרפת. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9 ילדים בני 3-13 נחתו היום בצרפת לאחר שנים בסוריה, בחק ארגון המדינה האסלאמית. אין מדובר במבצע הצלה וגם לא במחווה הומניטרית מצידה של פריז. רדיו פרנס אינטר מגלה הבוקר שג'ניפר קלן, קרובת משפחתם של האחים קלן, נחתה בפריז עם 5 ילדיה ואימה אזרחית צרפתיה נוספת, אשתו של המחבל תומא קולנג', עם 4 ילדיהם. ג'ניפר קלן היא אחייניתם של שני ג'יהדיסטים צרפתים האחראים לפיגוע במועדון בטקלן בפריז בנובמבר 2015, שבו נרצחו 131 בני אדם. האחים פאביאן וז'אן מישל קלן, מקורביו של המחבל מטולוז מוחמד מרה, נרצחו בפברואר השנה בעת המתקפה האווירית של כוחות הקואליציה הבינלאומית על העיר אל-בגוז, נקודת האחיזה האחרונה של דאש בסוריה. את אחייניתם עצרו כשניסתה לברוח מסוריה עם ילדיה, בעלה אזרח צרפת גם הוא נידון למוות בעיראק. לפני כשבוע הגישו כמה משפחות של הג'יהדיסטים הצרפתים השוהים בסוריה ובעיראק תביעה משפטית נגד שר החוץ של צרפת ז'ניב לדריאן, בטענה שהוא מסרב להגיש סיוע לאזרחים שבסכנה. אך הגעתן היום לצרפת של שתי נשות מחבלים עם 9 ילדיהן אינה קשורה לתביעה הזאת. מדובר בעצם בגירושם לצרפת במסגרת ההסכם שנחתם בין פריז לאנקרה עוד בשנת 2014. ההסכם הזה אפשר את חזרתם לצרפת של כ-130 ילדים בשנים האחרונות, שרובם הגדול בני פחות מ-5. כ-300 ג'יהדיסטים צרפתים שנלחמו בשורותיו של דאש הוחזרו גם כן למולדת בעקבות הסכם ההסגרה הזה בין צרפת לטורקיה. שתי נשות הג'יהדיסטים הועברו למעצר מיד עם הגעתן וישבתו בחשד של סיוע לארגון טרור. הילדים הופרדו מן האימהות והועברו כנהוג במקרים דומים לטיפולן של רשויות הסעד.
בית המשפט החוקתי בספרד קבע היום ששרידיו של הדיקטטור פרנקו יפונו מעמק הנופלים בקרב המשפטי בין הממשלה הסוציאליסטית למשפחתו של הדיקטטור המנוח. ניצחה היום הממשלה. שלום לפרופסור אביבה דורון, ראש המוקד לחקר תרבויות ספרד באוניברסיטת חיפה.
שלום רב.
בואי ננסה להיזכר בפרנקו, בואי תזכיר לנו קצת את הרודן הזה ששלט בספרד למעשה עד אמצע שנות ה-70, נכון?
נכון. הסיפור, כולנו זוכרים שהייתה מלחמת אזרחים, ואפילו מי שלא אמון על ספרי ההיסטוריה זוכרת למי צלצלו הפעמונים של המינגווי.
נכון.
הרומנטיקה הייתה יפה, המלחמה הייתה אכזרית. אז פרנקו בעצם תפס את השלטון כתוצאה ממרד של הפלנגות של שמרנים שהוא אסף סביבו. הם מרדו, הייתה ממשלה רפובליקנית, והם מרדו בממשלה. מי שהגן על הממשלה הם הרפובליקנים. הכוחות הגדולים, האידיאליסטים, בעצם התבססו על הרפובליקות האנרכיסטיות, ובמילים אחרות נאמר שכבות ליברליות, חברתיות, שמקורן החזק היה בקטלוניה, שהיום בחדשות בכיוון אחר, אז היא הייתה חלק מאוד מאוד מליבה חזק ופעיל בליבה הליברלי החופשי של ספרד. והם נאבקו כדי לשמור על הממשלה הרפובליקנית.
הנרטיב הזה אגב תבוע עד היום בהתבטאויות של המנהיגים הקטלונים, גם עכשיו כשהם מדברים על היפרדות מספרד, הם משתמשים במילים בנוסח פשיזם והשלטון של הדיקטטורים. זאת אומרת שבאמת הסיפור הזה
נכון,
עדיין עמוק עמוק בתודעה הספרדית.
נכון, אלא שנוח להם היום לא להזכיר שלורקה, המשורר לורקה שהיה מהכוחות הרפובליקנים באנדלוסיה, היו באותה מידה חלק מאותה חזית ליברלית למען החופש, למען שמירת הממשלה, שהעקרונות הרפובליקנים שלה היו אור לרגלי מדינת ספרד.
אז אנחנו מדברים בעצם על מלחמה שהחלה ביולי 36, נמשכה עד אפריל 39,
נכון, הרבה
בתוכה הרבה מאוד כוחות עולמיים מימין ומשמאל, ופרנקו...
אני לא יודעת אם זה לא עניין של ימין ושמאל, כי אני גם לא רוצה להעליב את הימין, חברים מהימין שלנו, כי שם זה היו בפירוש פשיסטים.
ופשיסטים אגב שאנחנו ממשיכים לראות אותם.
הפשיסטים מול הרפובליקנים. עכשיו מה שקרה כדי להגיע להחלטה ולחשיבותה, אין ארוך לחשיבותה, מפני שפרנקו, כשפרנקו גייס לצידו כוחות מבחוץ. הרפובליקנים היו ספרדים, ולבריגדה הבינלאומית גם באו מישראל. אני זוכרת את אמא שלי מספרת על חברים שלה שנפלו בספרד. זה חלק מתולדות היישוב הישראלי, המיתוס של המלחמה הספרדית. אז אנחנו יודעים שהגיעו כוחות מתנדבים. לעומתם, פרנקו לא נסמך על ספרדים וכמה מתנדבים, הוא נעזר בהיטלר. כל התמונה, המפורסמת גרניקה, שהיא מתארת את הרס העיירה גרניקה, הופצצה על ידי היטלר.
בואי נדבר על ההחלטה הזאת שהתקבלה היום. קודם כל, נשאלת השאלה, איך קורה שפרנקו עד היום לא זכה לגינוי הזה, ושרידיו עדיין לא הוצאו ממה שאולי מקביל אצלנו לחלקת גדולי האומה?
קודם כל, כמה מילים, כמה שנורא עמק הנופלים, כי ישראלים רבים נוסעים לתומם ונוסעים ברחבל ונהנים מהאתר. החברים הספרדים שלי מחרימים את האתר הזה, מפני שמהותו, נגיד אותה בקיצור, אבל זה חשוב כדי להבין את גודל ההחלטה. האתר הזה, פרנקו רצה להנציח את עצמו, והוא נשיחק על הנימים הדמגוגיות הרגשיות של העם הפשוט. מה הוא עשה? הוא בנה אותו באזור אסקוריאל, ששם היה משכן המלכים, הספרדים עד היום מעריכים את מוסד המלוכה, אתה יודע, ובנה כנסייה אדירה יותר גדולה משל הוותיקן, ואמר, פה יש כנסייה, ואנחנו על יד אסקוריאל, ואני מתחבר לזה, והצלב הענק בגובה של 150 וכמה מטר, רואים אותו למרחקים.
ועכשיו יוציאו את גופתו, אני מתנצל שאני ככה מזרז את המאוחר, אבל כיוון שזמננו קצר,
אני מכבדת את הזמן.
עד כמה באמת ההוצאה של הגופה שלו והשבתה על המשפחה שלו באמת תייצר כאן פיוס בעם הספרדי?
אני לא יודעת אם פיוס, אבל קודם כל צדק וכבוד, מפני שהוא גם עשה עוד דבר שחייבים להזכיר. א', את המונומנט המדהים הזה, שהוא רק דומה לפירמידות במצרים, אולי באכזריות של העובדים, הוא לקח את הספרדים שנפלו בשבי והפך אותם לעבדים שחצבו בסלעים ומתו שם. דבר שני, הוא עשה קבר אחים וזרק לשם רפובליקנים שיפרו את שמו מתחת לצלב ולקבר שלו. אז קודם כל נעשה פה צדק לטהר את המקום מהאיש הנורא הזה, ולהחזיר את ה... שתהיה שם כנסייה, אז מי שמעריך את הנצרות, אוקיי, יכול ללכת לשם, אבל לא יהיה על ידי כך מכבד את הזכר של האיש, הוא היה דיקטטור אכזרי, וגם 40 שנות שלטונו הם לשמצה בלתי ניתנת לתיאור.
פרופסור אביבה דורון, כן.
אדירה.
תודה רבה לך על הדברים, פרופסור אביבה דורון, מן המוקד לחקר תרבויות ספרד באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
תודה על השיחה. שלום, שנה טובה.
ישראל ושוויץ מציינות השנה 70 שנה ליחסים בין שתי המדינות. לשתי המדינות לכאורה אין שום דבר במשותף. האחת קרירה, השנייה חמה, אחת כאוטית והטרוגנית, השנייה גם היא הטרוגנית, אבל יציבה מאוד פוליטית. ובכל זאת, כשחוגגים צריך לחפש את הדומה. ולשם כך בדיוק יש שגרירים, כדי לציין 70 שנות קשרים בין שתי המדינות, אנחנו משוחחים עם שגריר שוויץ בישראל, ז'אן דניאל רוך. בראיון איתו הוא מספר לנו שהאירועים לציון 70 שנה בין המדינות זכו לכותרת באזל תל אביב.
We have tagged it as Basel in Tel Aviv in reference to the rule of Theodor Herzl and Basel as a city in the creation of the state of Israel. You remember that Theodor Herzl wrote in Basel I created, I founded the Jewish state.
השם מתייחס כמובן לתיאודור הרצל, שהכריז בבאזל על הקמתה של המדינה היהודית. זוהי דרך טובה לציין את הדמיון בין באזל לתל אביב. שתי הערים פתוחות, תוססות וממוקדות בפיתוח העתיד. חשבנו שזו דרך טובה להראות איך שתי המדינות עובדות יחד ומובילות שינוי.
How our two countries are world leaders in terms of innovation, in terms of creating the future.
האירוע הגדול ביותר התקיים הערב בשמונה ברחבת האופרה של תל אביב.
We are going to occupy the Tel Aviv Opera Square for a Basel evening with typical music, with carnival click.
אנחנו מתכוונים לכבוש את הכיכר לערב באזל עם מוסיקה אופיינית, קרנבל, מזון ומשקאות, ואנחנו מקווים שזאת תהיה חוויה טובה לכל תושבי תל אביב. האירוע פתוח לכולם וכולם מוזמנים. התוכנית צפויה להיות עשירה מאוד, הוא מספר.
You can just pop there. It will start at 8 o'clock. And the program will be very rich.
אחת הסוגיות שעומדות בין המדינות היא הסיוע ששוויץ מעניקה לפלסטינים באמצעות אונרה. בחודשים האחרונים דווח שהפסקתם את הסיוע הזה בשל חשיפת שחיתויות באונרה. איפה זה עומד כרגע?
There has been some imprecisions in what has been reported about that.
יש אי דיוקים במה שדווח, מה שעשינו הוא שכרגע אנחנו מקפיאים מימון נוסף, אבל את עיקר הסיוע אנחנו ממשיכים להעביר בערך 22 מיליון אירו, הקפאנו סכום של כ-600 אלף דולר, אנחנו מחכים לממצאי חקירת האום בנושא, הסכום הזה רק הוקפא, אין שינוי בעמדת שוויץ, אנחנו מאמינים שאונרה תמשיך למלא תפקיד חשוב ביציבות באזור, אנחנו כן בוחנים האם יש דרך לחולל רפורמה באונרה, שתהפוך את הארגון יעיל יותר, לחזה שמציע שירותים טובים יותר לציבור הלקוחות שלו, בתי ספר טובים יותר, בריאות ומקומות עבודה, אבל כרגע אנחנו לא מטילים ספק בחשיבות אונרה או מקפיאים העברת כספים.
So far, we are not questioning the existence of UNRWA or talking or considering channeling the funds through other channels. I mean, we continue, we work within the context where UNRWA continues to exist and continues to fulfill its mandate.
אז מה משותף לשתי המדינות? שירות חובה בצבא, מערך מילואים, כולל העניקו לשוויץ 500 שנה של שקט מהשכנים, כולל במלחמת העולם השנייה. בשוויץ רואים בניטרליות נכס אסטרטגי. שוויץ השכילה מצד אחד לא להיות חברה באיחוד האירופי, ומן הצד האחר להשתלב בו כמעט באופן מלא.
Switzerland is totally integrated economically within the European Union. We're also part of the Schengen Agreement, which has allowed us to remove the barriers and control at the borders.
כלכלית שוויץ ממוזגת לחלוטין באיחוד. אנחנו חלק מאמנת שנגן שמאפשרת תנועה חופשית באיחוד, ואפשרה לנו להסיר את המחסומים בגבולות. הדבר היחיד שלא קיים הוא אינטגרציה פוליטית. המודל הרב צדדי משרת את מטרותינו מצוין. הכלכלה חזקה וממש כמו בישראל, הצליחה לבלום את המשבר הכלכלי ב-2008, כך שרק מיעוט מהציבור רוצה לשנות נוסחה שעובדת.
Quite a minority of people today who see any reason to change a formula which is winning.
אני שואל את השגריר, האם הנוסחה השוויצית יכולה להתאים למשל לבריטניה של אחרי הברקסיט?
The Swiss option is certainly one option that the UK has been studying.
האפשרות השוויצרית היא אפשרות אחת שהבריטים בוחנים, אבל יש גם חלופות אחרות, כמו המעמד שמהן נהנות נורווגיה, איסלנד וליכטנשטיין. אבל אי אפשר לערבב אגסים ותפוחים. בריטניה מדינה גדולה הרבה יותר עם אינטרסים לאומיים שונים מאוד מאלה שלנו. אפשר בהחלט לשאוב השראה, אבל אין פתרון אחד.
And well, maybe some inspiration, but I don't think that there is one size fits all model.
בשוויץ היא אחת המדינות היחידות במערב שבה הדמוקרטיה יציבה מאוד ויש אמון גדול מאוד בשיטה. איך אתה מסביר את האמון שהעם נותן בממשל?
We are 26 cantons which are declared as sovereign, each of them with a government, with a parliament.
שוויץ מורכבת מ-22 קנטונים, כל אחד מהם ריבוני ומורכב מפרלמנט, ממשלה, מיסוי נפרד. על פי החוקה שלנו, הקנטונים הם אלה שהעבירו סמכויות לממשלה הפדרלית, וכל מה שאיננו בסמכות הממשלה הוא באחריות הקנטונים, משטרה, סביבה, בריאות ועוד.
Belongs to the cantons, that includes police, that includes environment, that includes health, education.
למעשה, גם לא לכולם אצלכם מאוד ברור מי הוא ראש המדינה, מי הוא הנשיא. כשאצלנו מדברים על רוטציה, אצלכם מדברים על תורנות.
If you go to the street in Switzerland and go on the sidewalk and ask people who is the president of Switzerland, you have 2 seconds, probably you will not have a huge rate of success.
אם תסתובב ברחובות ותשאל מי הוא נשיא שוויץ, סיכוי טוב שאנשים לא ידעו. הממשלה מורכבת משבעה שרים, ובכל שנה אחד מהם לוקח על עצמו גם את תפקיד הנשיאות. יש אמון גדול במערכת הממשלתית והפוליטית. באופן הזה יש לנו את אותה קואליציה בערך משנת 1959. היציבות הפוליטית גבוהה מאוד, יש מי שמגדירים את השיטה שלנו משעממת, אבל היא הוכיחה את עצמה והביאה יציבות פוליטית וכלכלית וניהול נכון של המדינה.
Economic stability and I think also a sound management of the state. So those parties represented in the government represent about 80% of those parties represented in the parliament.
המפלגות שבונות את הקואליציה מייצגות 80% מהעם, בדרך הזו מצמצמים את הפיצול ואת השסע במערכת הפוליטית, הכל פחות שנוי במחלוקת ושלב. השוויצרים משפיעים על היומיום שלהם באמצעות משאלי עם וחשים שהם יכולים לקבוע בעצמם את עתידם. המודל הזה לא מתאים לכל עם, אבל לנו זה עובד.
But that definitely contributes to the serenity and the stability of the political environment.
גם בעיות הגירה הן ממש לשוויץ, בשונה מכל המדינות הסובבות אותה.
In the past years the numbers have diminished a little bit. So for
בחמשת השנים האחרונות נרשמה ירידה בהגירה ועכשיו היא נעצרה. רוב ההגירה היא ממדינות באיחוד האירופי ואנחנו דווקא מעוניינים בה. אז לא הכל שוקולד בשוויץ, אבל בהחלט הכי קרוב שיש.
Ora ri 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 ora ri
אנחנו מכאן להצגת תיאטרון שעלתה לאחרונה בלונדון ועוסקת בסיפורם של אקרובטים וליצנים יהודים במהלך השואה. שלום לשחקנית סתיו מישר.
שלום.
בלונדון, ליצנים ושואה זה לא כל כך הולך ביחד בדרך כלל.
האמת היא שיש סרט שנגנז שנקרא The Clown Who Cried על ידי, שכחתי איך קרום לו, אבל איזשהו קומיקאי ידוע. וכמובן יש את רוברטו בניני בחיים יפים, זאת אומרת זה לא פעם ראשונה שיש את השילוב הזה, אבל דווקא הסיפור הוא לא על היצנים, הסיפור הוא על אקרובטים.
אז איך הגעת לסיפור הזה, סיפורם של אקרובטים יהודים בשואה?
זה היה לגמרי במקרה, או אם תרצה לומר יד הגורל, כשאני לא שחקנית ואומנית במה, יש לי עסק קטן ללימוד תכנים יהודיים דרך אומנויות במה, זאת אומרת אני משלבת לימודי עברית, יהדות, תורה, דרך תיאטרון, מוזיקה, מחול, דברים כאלה, וכשהתחלתי לשלב קרקס בשיעורים שלי, הייתי מאוד סקרנית לדעת האם היה עוד איזה משוגע שחשב על השילוב הזה של לימודי יהדות דרך קרקס, אז הלכתי לי לגוגל והקלדתי Circus Jews, ואחת התוצאות הראשונות שגוגל נתן לי היה ההספד שעיתון הניו יורק טיימס כתב לאדולף אלטהוף, מנהל הקרקס הגרמני, שהציל את המשפחה הזאת וזכה לתואר חסיד אומות עולם מיד ושם.
מה יש בהצגה? את יודעת מה, אבל בואי נשמע אולי קטע מתוך ההצגה, ואז ספרי לנו קצת מה אנחנו שומעים.
This was my family's circus, Circus Lorch, one of the best in Germany and known worldwide. But the world was changing. That's when I noticed him. Double-breasted uniform, crisp and sharp. The silver eagle shining on his chest and a swastika screaming red on his arm. I'm so terrified I almost drop my balls, but I keep on juggling as if my life depends on it. Throw catch, over and over again.
כן, צריך להגיד שהחיבור הקברטי הזה, אנחנו דווקא כן מכירים אותו מקברט, למשל, סביב באמת אותה תקופה. ומה הסיפור בעצם שאת מביאה בהצגה הזאת?
אני מביאה את הסיפור האמיתי של בחורה בשם אירן דאנר, שהיא הייתה נצר לשושלת אקרובטים יהודית מאוד ידועה בתחילת המאה ה-20 בגרמניה ובעולם למעשה. המשפחה שלה הופיעה עם קרקס רינגלינג באמריקה, עם קרקס סרסני הגרמני בדרום אמריקה, זאת אומרת, הם היו ממש משפחת אצולה של אקרובטים, והיא הנכדה של האקרובטים האלה כבר גדלה בתקופה שבה חוקי הגזע הנאצים נכנסו לחוק, היה אסור להעסיק יהודים, אבל היא כמובן רצתה לעבוד, רצתה לעשות את מה שהיא אוהבת, ושכנעה את בעל הקרקס הגרמני לתת לה עבודה, כאשר בהתחלה זה היה רק בשביל שהיא תוכל להיות עם הבחור שהיא אהבה, שהיה ליצן בקרקס הזה, ועם התקדמות המלחמה ועם התחלת הטרנספורטים והמחנות ריכוז וכל זה, זה גם הפך לג'וב שהציל את חייה ואת המשפחה שלה שהצטרפו אליה מאוחר יותר.
אז סתיו, את עובדת ופועלת בלונדון, מתי יש סיכוי שנראה את ההצגה הזאת כאן בישראל?
תאמין לי, אם יש מישהו שרוצה להרים את הכפפה, אני על המטוס הבא עם תרגום של ההצגה לעברית. בשמחה רבה.
סתיו מישר, השחקנית בלונדון, תודה רבה לך על הדברים הללו.
תודה, יום טוב.
Happy to see you, bleib restest stay.
ואיך אפשר לסיים אייטם כזה בלי השיר הזה, בלי קברט? מתוך המחזמר, קברט. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, עורך הוא זאב שניידר, מפיקות רונית גורריה, אורית שולץ וסמדר טל עובד, טכנאים מיכאל אולשוונג ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי בגוגל או בכל אפליקציית הסקטים, ותוכלו לעשות מינוי ולקבל אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לנייד שלכם. המשך יום מעולה.
Beautiful. even the orchestra is beautiful. אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.